שלום, אני מצטער על האיחור. אני מקווה שיש לכולם ספרים, שהיה לכם חג שמח. שהיה לכם חג שמח. שהיה התונה שבעבר. ואם לא היה, אז שיהיה מכאן ואילך שמח. יש לכולם ספרים? מישהו רוצה ספר? הנה, יש. מישהו רוצה עוד ספר? כך. מישהו רוצה עוד ספר? לא יודע. מישהו עוד רוצה ספר? מישהו רוצה ספר? בבקשה, קח ספר. עוד מישהו? עוד מישהו? יש פה ספרים. זהו? זהו. רוצים עוד ספר? מישהו צריך?
לא, כי אין.
אל תגנוב. לא תגנוב, נאמר. לא, תודה. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו בספר שמות, נדמה לי. כן. בשלח. כן. מישהו עוד צריך ספר? מישהו רוצה ספר? אף אחד לא רוצה ספר? טוב, בסדר. אנחנו בפרק י"ז. כן. פרק י"ז. פסוק א'. א'. מה השאלה? מה עם המן? למה נשמרה צנצנת? דווקא על זה דילגתי. טוב, אפשר לקרוא אם את רוצה בפרק ט"ז, אם מתכוונת לפרק ט"ז, פסוק ל"ב. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר והוציא אתכם בארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת, ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, כאשר ציווה השם אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. אז שאלתך, מדוע צריך להניח את הצנצנת? מה התשובה? תתני בעצמך. למה יראו כתוב, לא? קודם כל, מה זה טוב שיזכרו איזה לחם אכלו במדבר? כן, אבל צריכה להיות סיבה. זה נמצא אצל אהרון הברית? לא, לא, איפה שאהרון הברית נמצא, שם זה נמצא.
תגיד, זה היה אותה צנצנת כמו היום? מה זה היה צנצנת אז?
צנצנת זה כנראה כלי סגור. כלי סגור ששומר על הקור. משון צינה. ששומר על הקור. לכן הוא נקרא צנצנת. עכשיו, ברור ש... הרי המן היה, אם היו מניחים אותו יום אחד, וירום תולעים ויבאש. וכאן מדובר שהוא נשמר במשך אלף, לפחות 1,000 שנה. הרי כתוב אצל חז"ל שירמיהו פתח את הצנצנת הזאת והראה לעם את המן. אז כנראה יש פה איזשהו נס על כל פנים. כנראה שרוצים ללמד אותנו את מה שכתוב בספר הדברים. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כלומר, אם יאמר אדם כיצד אוכל לקיים את מצוות הבורא הלא אני עסוק בפרנסתי, אז אומרים לו, תשמע, היה דור שדאגו לו. זה היה כבר.
ורק בשבת זה לא הביש, נכון?
נכון, נכון, נכון. ולכן יש כמה מנהגים בלחם של שבת שמקורם במן. למשל, זה ששמים מפה על השולחן, על גבי המפה את הלחם ועל גבי הלחם מפה, זה זכר למן, שהיה מכוסה בשכבת טל מלמטה ושכבת טל מלמעלה. כן. או למשל, מה? הלחם. זכר למן. או למשל, זה שיש טעם מיוחד בלחמים של שבת, כן, שעושים את הלחם של שבת שונה מהלחם של כל יום, זה בגלל שהטעם של המן היה שונה ביום שבת מאשר בימים אחרים. יש כמה דברים ש... כן. יש אגב לחם שהוא אמצעי בין הלחם שלנו לבין המן. יש משהו שהוא באמצע. זה המצה. כן? המצה זה לחם שאנחנו עושים, אבל יש לו משהו מן המן, מצד הפשטות שלו. גם אנחנו רואים שכאשר הוציאו את הלחם ממצרים, כשנגמרו להם המצות, אז יזדקקו למן. מה? יש איזה קשר בין הדבר. אז אם כבר אנחנו בפסוקים שרציתי לדלג, אבל את הכרחת אותי, אז בואו נראה לרגע אחד פסוק למדה, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה. אגב, זה לא סתם שאני מדלג על פסוקים, כי אני לא לומד כל פסוק בגלל שהוא כתוב. יש לי איזשהו כיוון, הייתי אומר חינוכי כמעט, כן, במה שאני מלמד. אבל אם מתעקשים, אז אני נכנע, אין מה לעשות.
אבל מה שהיא אמרה זה מאוד מעניין.
זה מעניין, השאלה אם זה משרת את המגמה הכוללת של הסיפור. יש לי כוונה במה שאני מלמד, מה את חושבת? סתם ככה, זה אני מלמד את הטקסט בגלל שזה מה שיש לפנינו? זה באוניברסיטה הם עושים את זה. הם אומרים, בואו נפתח קתדרה ללימוד תנ"ך באוניברסיטה. למה תנ"ך? כי זה מה שיש לנו. מצאנו את זה בספרייה, בואו נעשה על זה דוקטורט. כן? אצלנו יש לזה מטרות אחרות. טוב, פסוק למד ה. מה יש? נראה לי שאת כועסת עליי. מה אני רוצה להעביר? תראי, למדנו את ספר בראשית? כן, למדנו את ספר בראשית, נכון? מה הכיוון שעלה מתוך ספר בראשית? מה אני לימדתי שם? את זוכרת? שמה? כן, זה מה שכתוב, אבל למה אני העברתי על זה שיעורים? כלומר, מה... מתוך, אולי אני רוצה לבדוק אם אני מורה טוב או מורה גרוע. זאת אומרת, האם מתוך השיעורים שלי על ספר בראשית התברר לך איזשהו כיוון שעולה מן הספר? זה אחד הכיוונים, כן. ואת אומרת הלאומיות, מה אתה אומר?
הייעוד של עם ישראל.
הזהות הישראלית. כן, וכל מה שאמרתם זה נכון. אבל בעצם המטרה שלי הייתה להראות שספר בראשית עניינו להסביר מי אנחנו.
כשבן אדם באלוהים.
נכון. לא, על זה לא דיברתי. על זה לא דיברתי.
אני הגשתי בזה.
יכול להיות. יש הרבה נושאים שנלווים.
כשאתה אומר שאדם לא גמור, שלא נאמר עליו.
כן.
זה מאוד
חשוב. כן, כן, ברור. אז ברור שיש הרבה דברים, אבל סך הכל אם אנחנו עושים, נגיד, מבט כולל על מה שלמדנו, זה בעצם מה שעולה. גם לספר שמות יש כיוון משלו, שאני חושב שהוא יתברר כאשר נגמור את ספר שמות, ואז אני אשאל אתכם את אותה שאלה. בסדר? אוקיי, למשל, השאלה היא, מה במה תנצנת, יכול להיות שזה לא היה הכרחי. לכן אני דילגתי. ברור? אני לא כועס עליי. למה אני צריך לשמור בתנצנת? עכשיו, אם כבר אנחנו בפסוקים שדילגנו עליהם, אז פסוק למדה. פסוק למדה זה פסוק שמבקרי המקרא מאוד אוהבים אותו. בוא נקרא: ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. מי כתב את זה? אומרים מבקרי המקרא, אתה רואה שהמחבר המקראי חי בתקופה המאוחרת יותר, אחרי שבני ישראל הגיעו אל ארץ ישראל, אז המחבר המקראי מספר לך שאת המן אכלו 40 שנה, מכאן שלא משה כתב את התורה. או? מה? לא משה כתב את התורה, שהרי משה מת לפני שנכנסו לארץ. השם נתנו את התורה, אבל השם לא יכול לכתוב, לומר לו דבר שעוד לא קרה, כאילו שהוא קרה. לא, אז כאן, אז תראי, יאכלו, אבל כאילו אכלו משהו שאנחנו אחרי. ברור, מה זה קצה ארץ כנען? זה ארץ סיחון ועוד, ברור.
לא, שנייה, אבל...
כן?
אתה אמרת שמשה לא נכנס
לארץ ישראל, נכון.
ואם הם עד הגבול, עד לפני הכניסה לישראל, אז אין סתירה.
כן, אבל האמת היא שבספר יהושע מפורש שהם אכלו את המן עוד 5 ימים אחרי כניסתם לארץ. במשך 5, כלומר, את הירדן עברו ביוד בניסן, זה כתוב מפורש בספר יהושע, והם אכלו, הם עשו את חג הפסח, ונאמר, וישבות המן ממחורת, ויוכלו מעבור הארץ בשנה ההיא. זאת אומרת שהמן שבת 5 ימים אחרי שנכנסו לארץ. אז אם המחבר המקראי מספר על השבתת המן, אז הוא חייב לחיות אחרי מות משה, כי משה מת בזין באדר 33 ימים לפני הכניסה לארץ. אז יש פה בעיה, נכון? איך מבקרי המקרא חוגגים עכשיו, אה? כן, מה אתה אומר?
למה אכלו את המן 40 שנה עד בוא ארץ מושבת, אכלו את המן עד בוא...
זה לא כפילות, זה סתירה.
עד בוא...
זה לא כפילות, זה סתירה.
אז למה הסתירה?
כי אם זה ארץ נושבת, הארץ הנושבת הראשונה שהם פגשו הייתה ארץ סיחון ואוג, שאיננה בארץ כנען.
נכון.
ואם אתה אומר, עד בוא המקצה ארץ כנען, אז משמע שאחרי שהם כבשו את סיחון ואוג, עדיין אכלו את המן.
אוקיי.
אז קודם כל, זה לא כפילות, זה סתירה פנימית.
אז איך
מסבירים את זה? לא יודע. לא, אני אומר לך מפורש, אני לא יודע. אני רק אומר... שזה ברור שכן, שהכתוב מתכוון לומר שהיו שני שלבים באכילת המן. הם אכלו את המן עד בוא ארץ נושבת כי לא הייתה להם ברירה, וגם כשהגיעו לארץ נושבת וכבר הייתה להם ברירה, בכל זאת המשיכו לאכול את המן עד בוא המלך סדר ארץ כנען.
ארץ נושבת לא ארץ
כנען? לא, ודאי שלא. ארץ סיחון ואוג, הארץ הראשונה שנכבשה לפני בני ישראל לא הייתה ארץ כנען, אלא הייתה ארץ סיחון ואוג שבעבר הירדן המזרחי, שם זה לא ארץ כנען. כן? אז זאת אומרת ש... מה? אני לא שומע.
זה גם לא התחיל למדבר ברגע
שנכנסו למדבר. זה התחיל חודש אחרי שנכנסו למדבר. לא, 30 יום. לפי מה שלמדנו, ב-15 ביער הם כבר דרשו את המן, נכון?
כן.
זאת אומרת, עברו 30 יום. בסדר. ואז 30 יום אחרי מות משה הם ממשיכים, זאת אומרת זה בדיוק 40 שנה יוצא, נכון? אז מה שכתוב כאן, את המן אכלו עד בוא ארץ כנען, לא נאמר שהם הפסיקו לאכול אותו אחר כך, נכון? משה כותב את מה שהוא יודע, אבל השאלה היא ככה, מתי משה כתב את הפרשה הזאת שקראנו עכשיו? רק אחרי 40 שנה? או שהוא כתב אותה מיד כשזה קרה, 40 שנה לפני.
כתב אותה אחרי ששמו בצנצנת.
כן, אז איך הוא יכול להגיד, אכלו את המן 40 שנה? הרי הוא עוד, בשלב הזה הוא אפילו עוד לא יודע שהם יהיו 40 שנה במדבר.
משה הנביא, הוא היה נביא.
גם אם הוא היה נביא, אבל הוא לא יודע שהם יישארו 40 שנה במדבר, כי עוד לא היה חטא המרגלים, הרי רק בעקבות חטא המרגלים נגזר עליהם להישאר 40 שנה במדבר.
משה יכל להוסיף, לא?
יפה, לכן אתה מוכר להגיד שמשה הוסיף את זה. עושים את זה. כלומר, פה אתה מגלה איזשהו סימן כיצד נערכה התורה.
התורה... ועושים דברים?
בוודאי. גם זה יכול להיות ברוח הקודש. ודאי שזה ברוח הקודש. אבל בסדר. מה? טוב, יש מחלוקת בין התנאים, בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. האם התורה חתומה ניתנה או מגילות ניתנה? מי שאומר מגילות, מגילות ניתנה, זה אומר שבמהלך 40 השנה של משה, הוא היה מדי פעם כותב משהו. בסוף ימיו, בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז הוא אסף את כל המגילות ועשה מזה את ספר התורה. ואז תוך כדי שהוא אסף, גם הוסיף, גרע פה ושם. דעה שנייה, דעת רבי עקיבא, שתורה חתומה ניתנה. כן, מה שאמרנו זה דעת רבי ישמעאל. דעת רבי עקיבא, תורה חתומה ניתן. מה זאת אומרת? שמשה לא כתב כלום. עד שהגיע לחודש האחרון של חייו, ואז הוא כתב את כל התורה כולה. בסדר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד. טוב, אחד יכול להוכיח. טוב, פרק י"ז, אפשר להמשיך? אז דילגתי על פסוק אחד. פסוק למד ו. מה? לא, לא, זה משחקת אותה נפגעת וזה, די.
אבל מה אומר פה הפסוק הקצר הזה?
שהעומר עשירית היפה הוא.
מה מידת העומר של מה?
שתדע מה זה עומר. עומר זה עשירית היפה.
עומר זה לא התבועה?
תבועה זה תבועה, עומר זה עומר. עומר זה מידה.
מה זה חג העומר?
אין דבר כזה חג העומר. אבל עומר,
ספירת העומר,
ספירת העומר זה הימים שאנחנו סופרים מאז שאנחנו מביאים את קורבן עומר התנופה. מה זה עומר התנופה? עומר זאת מידת נפח. בסדר?
וכמה זה
האיפה? האיפה זה
עשרה
עומר.
לא, לא, האיפה איפה זה בערך 3.5 ליטר.
כמו גל עובר.
משהו כזה.
תודה.
גל. בסדר? מה? יגלו. טוב. עכשיו, אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רציתי ללמד? טוב. טוב. ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. עכשיו אני רוצה לעשות איתכם קצת כרונולוגיה. כתוב ויסעו בני כל עדת בני ישראל ממדבר סין. מתי הם הגיעו למדבר סין? כן, אבל באיזה תאריך? נא להסתכל בבקשה בפרק ט"ז פסוק א'. פרק ט"ז פסוק א', ויסעו מאילים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני לצאת המרץ מצרים. זאת אומרת בתתווה באייר. עכשיו, פסוק ב' שם, וילונו כל עדת בני ישראל אל משה ואל אהרון במדבר, ויאמרו עליהם, אנחנו רוצים לאכול. עכשיו, בפסוק פסוק י' ב', שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם למור, בין הארבעים תאכלו בשר, ובבוקר תסבעו לחם. זאת אומרת, שמתי ירד המן? למחורת. שזה היה באיזה תאריך? תדזיין, נכון? 16. 16 באייר, יפה. אתם זוכרים? אני עוד לא יודע למה זה חשוב, עוד מעט אני יודע. כן, עכשיו... החודש השני זה יער, נו. יצאו מצרים, כן. כן, עכשיו, רגע. מכירים כל הסיפור שם ששבעה ימים, ביום זה התליע, ביום השישי לקחו פי שניים, בשבת נחו. אז כמה זמן נשארו באותו מקום?
שבוע.
לפחות שבוע, נכון? בואו נעשה חשבון. אז כן, ב-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. כלומר, שבת היה כף בית ביער באותה שנה. אנחנו יכולים לחשב, אם כן, בדיוק באיזה יום בשבוע הם יצאו ממצרים. באיזה יום בשבוע הם יצאו ממצרים? ביום חמישי. ככה זה יוצא. זאת אומרת, ב-22 באייר היה שבת. אוקיי? אוקיי. עכשיו, פסוק א' של פרק י"ז, ויסעו כל העדת בני ישראל ממדבר סין. מתי? באיזה תאריך? ה-23 באייר, נכון? למסעיהם על פי השם ויחנו ברפידים. מה זה למסעיהם? שהיה להם כמה תחנות בדרך עד שהם הגיעו לרפידים. כמה תחנות היה להם בדרך עד רפידים? תסתכלו בבקשה בספר במדבר בפרק ל"ד. בסדר, פרק ל"ד ג' ايه בפרק למד ג' פסוק י' ב'. ויסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה, זה קמץ קטן, לא קמץ גדול, בדופקה. ויסעו מדופקה ויחנו באלוש, ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים, ולא היה שם מים לעם לשתות. אז כמה תחנות היו בין מדבר סין לבין רפידים?
שתיים.
יפה, בואו נעשה חשבון. נסעו ב-23, חנו לפחות יום אחד, ב-24 בדופקה. נסעו ב-25 ביער, הגיעו ב-26 לאלוש. מאלוש נוסעים, כבזיין, מגיעים לרפידים, נכון? אז אם כן, בכבזיין ביער הם נמצאים ברפידים. לא, שחרור ירושלים לא בכבזיין ביער. זה נגיד מינימום, ואני גם טוען שזה המקסימום, ואני אביא לזה הוכחה עוד מעט. רק יום אחד נחו. נסעו, נחים, נוסעים, נחים, נוסעים. אם כן, הם נמצאים, לא, אנחנו חוזרים עכשיו לספר שמות. כן. י"ז, פסוק א', כן, ויחנו ברפידים ומים משותיים ובקו ז'. וירב העם ממשה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבו נעימדים, מה תנסו את השם, ויצמא שם העם למים. וילן העם על משה, ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מגני בצמא? ויצעק משה אל השם לאמור, מה יעשה לעם הזה, עוד מעט הושכלוני. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך לזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב. איפה זה חורב? זה הר סיני. כנראה שזה לא רחוק. כלומר, רפידים, קרוב מאוד, מרחק הליכה מסיני. והקית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום, מסע ומריבה לריב בני ישראל, ונעשותם את השם למור, יש השם בקרבנו עם מים. זאת אומרת, באותו יום, משה מוציא מים מן הסלע. איך? הוא מכה. הוא מכה בסלע, מוציא מים. זה בסדר או זה לא בסדר?
לא בסדר.
למה זה לא בסדר?
הוא אמר לו לדבר
אל הסלע. מי אמר שהוא אמר לו לדבר? מי אמר את זה? אתה, תביא לי, תראי לי איפה זה כתוב. אתה לא מוצא כי זה לא כתוב. תסתכל בפסוק ו'. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור. אז איפה לדבר? איפה לדבר? איפה נעלי? אז מי סיפר לכם שהוא אמר לו לדבר? והוא עיקר. כתוב כאן שהוא צריך להקות. לא כתוב. אז מאיפה זה נולד? זה כתוב במקום אחר. זה כתוב בספר במדבר בפרק תדווה, בפרק כף. אז זה שמה, זה סיפור אחר, ויש סיבה לכך. כלומר, שם מדובר אחרי 40 שנות מדבר, וכאן מדובר בשנה הראשונה, ויש כנראה הפרש בין שני הסיפורים. זה שני מקרים שונים לגמרי, למרות דעתו של רבי יעקב בכור שור. מהעיר אורליאן שבצרפת, שהוא חשב שזה אותו סיפור. אבל בפשט הדברים זה שני סיפורים שונים, בהפרשם של 40 שנה,
באותם מקומות הם הלכו.
לא, בכלל לא באותם מקומות.
כאן,
רגע, פה משה מצטווה להקות ושם מצטווה לדבר, ושם הוא מכה במקום לדבר, וזה לא בסדר, פה זה בסדר. אז אפשר להבין למה, מה ההפרש.
שם
הסלע
במקום אחר?
ודאי, הסלע במקום אחר, אבל יש סלעים, יש הרבה במדבר, אז לא חייבים כל מהם לחזור לאותו סלע. לא, אבל העניין הוא פשוט מאוד. השאלה היא, עם מי אתה מדבר? כלומר, כשאתה בא לעשות נס, הנס הוא לא ברוטלי, הוא תואם את המקבל. אם המקבל הוא קשה כסלע, אז הנס שלו בא בצורה של הקעה. מה שאין כן, אחרי 40 שנות מדבר, שבני ישראל הגיעו למעלות רוחניות שאין כמותן, ברור שהם ראויים לכך שידברו איתם, לא שיקו אותם. לכן גם הנס צריך לעשות על ידי דיבור, דיאלוג. תן לסלע להתבטא. אתה לא מדבר אל הקיר.
למה זה נשאר חוץ?
מה?
שבגלל שהם קשים, צריך לדבר, כלומר, להראות להם את הדרך
כן, לך לדבר עם ברברים, נראה אותך. תראה, החבר'ה האלה, הם ברברים לחלוטין, הם רוצים לסכול את משה, זה לא סתם. כן? איפה ראינו שם ב...
זה גם הפעם היחידה שהם רבים איתו, לא?
לא, רבו כבר לפני כן, עוד במצרים, רבו איתו, אחר כך במערה, רבים איתו, כשרוצים את המים. רוצים להרוג אותו. רוצים להרוג אותו. וזה כבר כמה פעמים בסיפור הזה. כן? תסתכל גם למשל בפרק, פרק תדוו, פסוק כף וו. פרק תדוו, פסוק כף וו. ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך וישר בעיניו תעשה ואזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. נו, אז מה יקרה אם אתה תקיים מצוות? מה יקרה? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. סחטן. כלומר, בשביל מה צריך לקיים מצוות? כדי לא להיות חולה. זה מה שהם מסוגלים לקלוט בשלב הזה. ברור? אחרי 40 שנה, הם בכלל מגיעים למעלות כאלה שלהתנהג איתם בצורה כזאת של עשיית נס על ידי הכעס, בכלל לא מתאים. מובן? טוב. למה שאני, כן, יש פה נס, כן? בכלל, כל המציאות של המדבר היא מציאות ניסית. למה? אי אפשר להסתדר בלי ניסים קצת, משהו? אנחנו היום מסתדרים בלי ניסים, נכון? אז מה? אז יש... אז שימצאו מים.
במקום של
הפכים שם. לא מוצאים. אז אפשר להגיד את זה. מה שאתה אומר זה פירושו של הרלב"ג. רבינו לוי בן גרשום. צריך מה? לעשות עליו קצת רושם, אתה אומר. כן, יש בזה. מה שאתם אומרים זה הכיוון של הרלב"ג. כן, הרלב"ג אומר שכיוון שהם לא ידעו את השם והם כאלה... יש גם ערב רב, צריך לעשות עליהם רושם. זאת אומרת שאם אנחנו היום אין לנו ניסים, זה בגלל שאנחנו יותר בוגרים. זה אפשרות אחת של תפיסה. מה? כל הכיוון הזה, כן? הבנתי, כל הכיוון הזה שאתם אומרים הוא כיוון שקיים בספרות הפרשנית ואני מקבל את זה, רק אני רוצה להוסיף כיוון אחר. כן, בבקשה.
אני מה זה, הנס שהוא בכל מעל הטבע,
נו,
הוא לא דווקא במציאות משם, במציאות משם, לא צריך לנס מעל הטבע כי הטבע בעצמו הוא המושלם.
אני מבין, כן. זאת אומרת, מה שאת אומרת זה קצת קרוב לכיוון שאני רוצה להגיע אליו. זאת אומרת, כלומר, לפי דברייך, זה לא דבר שבדיעבד, אלא זה דבר שהוא מהותי. כן, מה את אומרת?
זה מתחיל לי קצת עם הוא הצום, החיפור של הצום.
שמה?
שאתה צריך כאילו להתאר, 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 להתאר,
להתאר, להתאר, להתאר, להתאר, מה שאת אומרת זה משהו שהוא מחבר בין שתי השקפות שהוא בא כאן.
יש עוד
היבט אחד. אני בסוף אני אגיד את מה שאני חושב.
ההיבט זה לא לתת בונוסים כדי להיות נחמד ולחנות. זה הבורא שלך.
נו, ואז מה?
הוא רחב, הוא מעל, הוא מעל הטבע, כלומר זה הבורא.
כן, אבל לכאורה הבורא הוא גם ברא את הטבע.
הוא לא היה רוצה, בסדר.
זאת השאלה.
הוא היה מראה רק את הצד הטבעי שלו.
כן.
אז אני חושב שכל התפיסה שלנו הייתה שונה.
אולי זה יותר טוב? אולי זה יותר טוב?
לא טוב או לא טוב, לא, כי לא ראינו את זה אף פעם. אף פעם לא ראינו את זה ככה, בעיקרון הוא הרבה יותר גדול.
זאת אומרת, זה יותר גדול. כלומר, אתה אומר שהנס מראה לך עליונות.
בדיוק.
כן.
או עומק.
כן, אבל זה נכון, אבל לא הכרחי. אתה יודע, המהר"ל מפראג דן בספר גבורות השם, מה היה הנס העיקרי של יציאת מצרים? האם 10 המכות או שפרעו שינה את דעתו? הוא אומר, דבר מעניין, הוא אומר, מצד אחד, ברור ששינוי הטבע זה דבר גדול, לא מצוי. לעומת זה שאדם משנה דעה, זה קורה כל יום. אז אין פה לכאורה משהו גדול. מצד שני, הוא אומר, הטבע הוא בידי מי שברא אותו. אז אין פה כל חוכמה לשנות אותו. מה שאין כן, פרעו שהוא אישיות פוליטית, אז השיקולים של ההתנהגות שלו אינם שיקולים פרטיים. יש איזה מין דטרמיניזם פוליטי שלכאורה מונע מפרעו לשנות דעה. מובן? נכון, אני אומר, אבל לכאורה זה שפרעו שינה דעתו, יש פה שחרור מן הדטרמיניזם הפוליטי. כן, אז זה לא כל כך פשוט שדווקא הנס.
כן.
לא, לא, אני מסכים.
אני הוא אינסופי, נכון? אתה חייב להבין.
אני מסכים איתך, רק
משאיר אותו לטבע.
כן.
אתה מקבל אותו, סגרת את הצינור.
מקבל. זאת אומרת, אתה אומר, זה חלק מהחירות. חלק מהחירות זה הנס. טוב, אז לפי דבריך, יוצא שהנס הוא לא בא בגלל איזושהי חולשה של העם, אלא אדרבה, כדי להודיע לו שאנחנו בני חורין ביחס לטבע. כן, יפה. אפשר גם את זה להגיד. אני רוצה להתחבר אל מה שאת אמרת. זה עניין של העדפה אישית, כן? לידת האומה היא בהכרח מלווה בניסים. מדוע? משום בכלל כל המציאות של המדבר הוא לא בהיסטוריה. זה מקום אקסטרה היסטורי, מבחינה מסוימת. יש משהו מאוד מוזר, מה קורה להם ישראל במדבר? הוא בעצם כבר ישות מדינית. יש להם מלך, משה. יש להם צבא. יש להם מערכת מיסוי. יש להם ארגון חברתי, משפטי. כל המאפיינים של מדינה קיימים, חוץ מדבר אחד. הטריטוריה. אבל לא רק שאין טריטוריה, כי יש הרבה עמים בלי טריטוריה. יש שבטים, נוודים וכו'. אבל המציאות שאופפת את אותם הנוודים היא מציאות שמפקיעה אותם מכלל שאר העולם. הם עטופים בענני כבוד, הם אוכלים לחם ניסי, הם נמצאים בעצם מחוץ לעולם הזה.
הם מיוחדים,
כלומר, לכן הם גם מנותקים. הם מנותקים. כי אפשר לומר, זה כמו שלב הלידה. זה כמו שלב הלידה. כלומר, זה כבר לא ברחם, כי הם כבר יצאו. אבל זה שלב של ההגנה. לכן במציאות כזאת שהיא אקסטרה היסטורית, הכל אפשרי. יש לך בעיה עם מים, יאללה, נקה בסלע. זה נורמלי עבור המצב הזה. בסדר? יש שאלה שהרב קוק שואל. אתם יודעים, יש מדרש כזה שאומר שכשעברו בני ישראל את ים סוף, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. עכשיו, שפחה אצל חז"ל, אתם מבינים שלא היו שפחות בישראל באותו זמן. הרי כולם יצאו מעבדות. לא, כולם היו בני חורין.
לא,
לפני כן כולם היו עבדים, עכשיו כולם בני חורין. איך יכולה להיות שפחה? מצרבן. לא יכולה להיות שפחה. אין? תודה. טוב, שפחה, לא, זה בספרדים אשכנזי. טוב, בקיצור, ראתה שפחה. אז מה זה שפחה? שפחה בחברה העתיקה זה המופקרת. כן? אישה מופקרת, בדרך כלל זה מצוי אצל העבדים ועוד יותר אצל השפחות. ואמרו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. זה דבר קצת תמוע, כי הרי איך יכול להיות שאדם שנמצא בתחתית החברתית מבחינה מוסרית, ישיג מעלת הנבואה? הרי הנבואה דורשת הכנות רבות, גם בחוכמה וגם במוסר. אז איך יכול להיות ששפחה ראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל? מה השופר? כן, אבל אני שואל, זה יכול להיות, בדרך כלל זה לא עובד ככה. אז הרב קוק אומר שכיוון שזאת הייתה לידת האומה, לכן אז הופיעה נשמת הכלל בלי הכנה. יש אפילו מדרש שאומר שאפילו עוברים שבמעה אימם אמרו שירה. אז ברור שמדברים פה על מציאות שהיא מחוץ לנורמה. ולכן מה שחריג אצלנו הוא טבעי במדבר. בסדר? טוב. עכשיו, פסוק זין הוא פסוק קשה מאוד. אני חוזר פה לפסוק שלנו. ויקרא שם המקום מסה ומריבה, פרק י' זין, פסוק זין.
כן,
חריג
כן. הבא.
מה? אני עוד מעט אגיע לזה. אני בינתיים קטעתי את זה, אתה תראה, מיד נגיע למשהו. ויקרא שם המקום מסה ומריבה, על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם אי. עכשיו, זה, מה קשה פה? איך יכול להיות? מה? מסע משון ניסיון. ניסיון. כן, איך יכול להיות שהם חשבו, שהם בכלל שאלו את עצמם שאלה כזאת? עכשיו, פשוט, אנחנו קוראים את הפסוק הזה בקריאה מודרנית. מה זה, היש השם בקרבנו עם אי? כלומר, האם יש אלוהים או אין אלוהים? זה בכלל עוד לא השאלה. מה? כן, עכשיו, וכי יכול להיות ספק? לנסות הכוונה להטריד אותו, כן?
אבל זה הגיוני במציאות
ניסים, טוב? אז למה ש...
אם יש לך נס, ואחר כך אין לך נס.
אבל יש כל הזמן ניסים שם.
למה שיהיה לך עוד?
אמן, זה אמן, זה לא נס?
כן, כן. כן,
אבל אף אחד לא מוכיח. אני אגיד לכם איך צריך לקרוא. שמה ש?
הם פשוט היו ברמת דיסי, מה שנקרא, היו ברמה מאוד מאוד גבוהה.
מה זה דיסי?
הם
היו... מה זה דיסי?
זרם ישר.
דיירקט קרנט. בסדר. קרנט. כן, זרם ישר. דיירקט קרנט.
אני מתכוון שהם היו ברמה מאוד גבוהה.
כן.
ברמה ניסית מאוד מאוד גבוהה. ואז הם כבר כאילו...
אתה אומר שהם כבר רגילים.
הם רגילים.
אין בעל הנס מכיר בניסו.
בדיוק. אין להם כבר את ה... זה שונה אם אתה מוריד בן אדם 100 מטר למטה, ואז הוא רואה את הקפיצות.
תראה, אבל סך הכל זה לא היה הרבה זמן אחרי שהם יצאו ממצרים, בכל זאת, אני לא יודע, הזיכרון לא כל כך קצר, אני זוכר דברים שהיו לפני 30 יום.
אבל אמרת שאנחנו עוברים את זה אחרת,
אז אולי צריך לקרוא את זה אחרת. האם השם הוא בקרבנו בתור יש או בתור עין? שמעת את התשובה שלי? האם השם הוא בקרבנו בתור יש או בתור עין? בוודאי, בוודאי. לא, זאת אומרת, לא, זה לא, סליחה, הם פשוטים. אבל זה לא מה שהם אמרו, זה מה שהכתוב מסביר אותם. ברור? לא, כי הם אמרו, אנחנו רוצים לשתות. הכתוב מגלה לנו מה המשמעות של שאלה כזאת, כשהם במצב שבו יש ניסים כל הזמן. זה כאילו שהם שואלים, בלי לדעת, היש השם בקרבנו עם עין. נגיד ככה, יש פה, עכשיו, מה יותר גדול? גילוי האלוהות בתור יש או בתור עין? כי גם אמר את האמת ככה. להגיד שיש אלוהים, זה ברור שזה לא נכון. להגיד שאין אלוהים, זה גם לא נכון. כן? מבחינה פילוסופית תאורה, אמירה של יש או של אין, איננה שייכת למישהו מקור הקטגוריות של היש והאין. לכן כל הוויכוחים אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה טוב אולי בביתר ירושלים, אבל מעבר לזה, אין לזה משמעות. לכן, אבל אפשר לדבר על גילוי האלוהות, כן? גילוי בתור יש, גילוי בתור אין. לפעמים הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בתור מי שמדבר איתנו, אז הוא יש. ולפעמים הוא מתגלה בתור מי ששותק, אז הוא אין. נכון?
גילוי בתור אין הוא הרבה יותר קשה.
הוא יותר קשה, אבל יותר עמוק. יותר עמוק.
כן, אני אגיד לך למה, שוב, אני אקד את כל הפרטיביקה.
כן.
הרבה יותר קל להוכיח, אם בשביל להוכיח משהו יש, מפליק שלו בדוגמה אחת. בשביל להוכיח אין, אין, אתה צריך...
נכון. אתה צריך ודאות.
דמיון.
כן, אבל אין, למשל, לפעמים יש דיבור דרך השתיקה, כן? קול דממה. מה זה קול דממה? מסבירה שהיא קול הבא מן הדממה. יש דיבור שיוצא מתוך השתיקה. לפעמים אני יושב איתך ושותק, וזה אומר לך הרבה יותר מאשר אם אני הייתי פותח את הפה. כן. נכון, 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 נכון. העין זה מה שמאפשר את הופעת היש. זאת אומרת, העין, כשהקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו במדבר, הוא רוצה להיות איתנו כיש, ואז יש מה לשתות, או הוא רוצה להיות עין, ואז אין מה לשתות. זאת השאלה.
היעדר.
היעדר.
יש בעין, כי זה מאוד פשטני.
למה?
כי במדבר, אם אתה לא רואה את האלוהות, ואתה עם כל המצב של המדבר,
לא, אני רואה את האלוהות.
כדי
להרגיש
שבעצם
האין הוא... לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה. במדבר אני רואה את האלוהות. השאלה האם אני רואה אותו בתור יש או בתור אין. זאת אומרת, איך הוא מתנהג איתי? במדבר גם קשה, לפעמים אין מה לשתות במדבר. אולי זה גילוי דרך העין, למשל בשואה. תמיד שאלה, איפה היה אלוהים בשואה? אתה מכיר את השאלה הזאת? מה התשובה? איפה הוא היה באמת? לא, יש לי תשובה פשוטה ביותר. ודאי שיש תשובה. ודאי, הוא היה באושוויץ. הוא היה שם. ההתגלות הייתה דרך העין, דרך היעדר, דרך החושך, אבל הייתה התגלות. כן, התלמוד אומר שכל מקום שבו יש 600 אלף יהודים, שמה שורה השכינה. אז היו 600 אלף יהודים שם. נכון? אז הייתה גילוי שכינה, אבל גילוי אפל, אפשר לומר. מה? מה? עין זה לא אפל, זה לא חושב. למה? נכון, נכון, נכון. זה בדיוק מה שספר איוב הוא כזה. שבספר איוב רואים שהדאגה העיקרית של איוב זה האם האלוה עזב אותו או לא. כאשר מתברר לו שבתוך כל צרתו לא עזב הוא האלוה, אז הוא שמח. כן? כן, מה אתה אומר?
זה קצת אמירה שהיא מאוד טריוויאלית.
היא מאוד מה?
טריוויאלית.
טריוויאלית. עובדה שאף אחד לא העיז להגיד את זה חוץ ממני פה בחדר הזה.
לא, אני אמרת כאילו, הגענו בפלאות
ששומעות. לא, זה מאוד לא טריוויאלי, כי אחרי, לא, סליחה, סליחה, סליחה. תשובה כזאת היא מעוררת בערך עוד 50 שאלות, לפחות. כלומר, אם הוא היה שם, אז יש לי הרבה שאלות עליו. בסדר? אבל קודם כל, לדעת שהוא היה שם.
הרבה שאלות, אם הוא בפלאות כהן, עזב לי.
זה לא מדויק.
הוא
אומר שזה בגלל זה, אבל זה היה לפני זה. אני אגיד לך בדיוק איך זה התחיל אצלו, אצל חיים כהן. אני אגיד לך, השופט חיים כהן היה נשיא בית המשפט העליון, ופעם שאלו אותו מה קרה. הוא למד אצל הרב קוק וכו', היה באמת אדם מלומד. אז הוא אמר שאחרי שהוא עזב את הישיבה הוא נהיה עורך דין, ואז הוא התחיל לטפל בתיקים של דתיים. הוא היה עורך דין והוא טיפל בתיקים של דתיים, ואז הוא הבין ש, איך אמר פעם אלבר קאמי, ההוכחה שאין אלוהים זה שיש כמרים. כן, כן, בהחלט אפשר להבין אותו. כן. אחר כך השואה באה ונתנה את המכה האחרונה. מה? אני לא יכול להסביר, כי אני עוד לא הסברתי כלום. אני אמרתי שבשואה בהחלט הייתה התגלות, אבל התגלות איומה. התגלות דרך היעדר, דרך ההפקר, דרך כוחות ההפקר. עכשיו, כדי להבין את זה צריך ללמוד את פסוקי התורה שמדברים על זה. יש בתורה פסוקים שמדברים על זה. לא, לא, זה בכלל לא עונש.
אתה יודע, אבל מי שמסתכל מהצד יכול להגיד שאדם דתי אומר את זה בשביל לסדר לעצמו את האמונה עם מה שהיה בתורה.
קשה לומר.
כדי לחיות עם זה.
לא, 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 בכלל לא. אני לא יכול להגיד את זה. מסיבה פשוטה. העוצמה של התופעה היא חורגת מכל הסברה טבעית. כלומר, אתה יכול להגיד, נגיד אם מישהו קרא אסון, אני יודע מה... רעידת אדמה או כל מיני דברים כאלה. אז באים כל מיני רבנים מדושני עונג להשיבה ומסבירים מדוע זה קרה. כן? ואז אתה אומר, טוב, הם נותנים הסברים כדי להשקיט את מצפונה. אבל אצל בשואה זה משהו אחר. דווקא העוצמה של המעמד היא כזאת שמצביעה על התגלות שם. כלומר, זה חורג מכל רצח. זה לא כמו למשל הארמנים. כן? הטורקים עשו רצח עם. אבל רצח העם של הארמנים, אני משהו, כשהארמנים עשו, כשהטורקים רצחו את הארמנים, זה היה חלק מן ה... אתה אומר, מפרץ הברבריות האופייני למלחמה. אצל עמים ברברים, מדי פעם, תוך כדי מלחמה, הורגים אפילו מיליוני אנשים. זה קורה. כן? או הירושימה. כן? מטילים פצצה, היא הורגת 100,000 אנשים ביום אחד. זה באמת לא יפה, אבל זה קורה במלחמה. כלומר, עדיין אין פה חריגה מסדר העולם, כפי שהוא. זה סדר העולם שיש אנשים רעים, והם הורגים בני אדם. בשואה יש פעולה שהיא חורגת אפילו מהסדר הטבעי של התרבות האירופאית.
לשלילי,
מה שאתה אומר? משהו כזה, כן. היה גוי אחד בשם הרמן ראושניק. שמעת על הרמן ראושניק?
לא.
מה? תראים, זה הרמן ראושניק? לא. הרמן ראושניק היה המושל הצבאי בדנציג. העיר דנציג הייתה סופחה לגרמניה עוד לפני מלחמת העולם השנייה על ידי היטלר. הוא שם שם מושל צבאי בשם הרמן ראושניק, שהיה גרמני לאומי, אבל למרבה הפלא לא אנטישמי. והגרמני הזה, היו לו שיחות עם היטלר, שהוא סיכם אותם בספר קטן הנקרא "היטלר אמר לי". מאוד מעניין הספר הזה, כי בעקבות כתיבת הספר הזה בשנת 1937, אני חושב, משהו כזה, ראושניג הגיע למסקנה שהיטלר משוגע, והוא ברח לארצות הברית. והוא אמר, האיש הזה עוד מעט יעשה מלחמת עולם, תיזהרו מזה. השם בספר הוא שואל אותו, תגיד, שאלה נאיבית, זה משהו מדהים איך הוא שאל שאלה כזאת. הוא שאל את היטלר, תגיד, למה אתה שונא את היהודים? הגיע הזמן, לא? שהוא ישאל. אז הוא אומר שהיטלר נכנס לפרץ של זעם אדיר, ואמר, אי אפשר שיהיו שני עם סגולה. בסדר, אז זה שם מובן, כן. זאת אומרת שמבחינה מסוימת השואה היא מהווה התמודדות במישור המטאפיזי, כן? ולכן אני לא חושב שזאת הסברה דתית לומר שזאת התגלות דרך השלילה. הייתי אומר שדווקא מי שלא היה מאמין עד אז, ייתכן שיתעורר לאמונה בגלל העוצמה של התופעה. אתה מבין? כלומר זה יכול להיות בכיוון הפוך גם.
מה?
לא,
איזה התעוררות של מה?
זאת אומרת שסדר העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, איננו מוסבר על ידי עצמו. זה מה שזה אומר. זאת אומרת, כמו שהנס הוא מראה שיש אלמנט חיצוני למציאות, החריגה היא בעוצמה כזאת שאתה מוכרח פה להניח, כדי לא להשתגע, אתה צריך להניח איזשהו מרכיב נוסף.
יפה, יפה.
בדיוק. זה תופעה טרנסנדנטית השואה. מה? בסדר. אז כנראה שלא הבנו אותו נכון עד אז, כמו מי שחשב כך. אבל אני אומר שזה שיש פה התגלות, התגלות אכזרית, אבל התגלות, זה דבר שמאוד קל לחוש אותו, אני חושב. ואגב, זאת הייתה השאלה פה, אם תשים לב, בפסוק ז', היש שם בקרבנו עם עין, מה ההמשך? ויבוא המלאק. ברור? זאת אומרת, כשהשאלה הזאת נשאלת, אז בא המלאק. או נגיד במילים אחרות, כשיש ספק במהות העצמית של הזהות, בא המלאק להשיב את הוודאות של הזהות. לכן הצביעו על כך בעלי הגמטריה, שהמלאק בגמטריה ספק. כלומר, במקום שבו יש לך ספק, בא המלאק להשיב את הוודאות. נכון. אגב, ספק כמו המלאק בגימטריה גם מסך נסה, תשימו לב, זה נכון. כן, זאת אומרת, במקום שבו יש לך ספק, אז מה מסך נסה עם הוודאות, יש שם גם פוליטיקה, אגב גם פוליטיקה גימטריה המלאק.
פוליטיקה
המלאק,
הפוליטיקה זה מילה לטינית.
אז מה? אבל אסור שיהיה לה גימטריה?
נותר לה, אני לא מעייך את זה. מישהו קבע שפוליטיקה זה בצט ולא בצט.
נכון. זה למה? כי הוא רצה שייתה בגימטריה. טוב, כן, מה את אומרת?
אני נראה לי שלא הבנתי כל הדרך. אלוהים הוא לא בכל?
אלוהים בכל.
אז מה בעצם אמרה? זה כל מה שטוב, כל מה שרע, אני לא מבינה איפה...
כן, אבל לא תמיד הוא מתגלה.
זה לא חייב.
כלומר, כן, בהתגלות. כי בדרך כלל, תראה, למשל, עולם הטבע שבו אנחנו מתהלכים, אפשר לומר, מסתיר את פניו של האלוהים. אני יכול להתהלך בעולם הזה, לא לדעת שיש אדון לבירה. מסתדר יפה מאוד. אני צמא, שותה מים. אין לי מים, אני מת בצמא.
אבל אם אתה בוחר לשתות
המים, מתוך ידיעה ש... אבל איפה בא לי הידיעה הזאת? כלומר, אני אגיד לך משהו. יש הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני הסתכלתי בעולם וגיליתי שיש אלוהים. כן, אני לא מסכים עם זה. לא, אני חושב שזה שטויות. אני אגיד לך גם למה. כי מי שמסתכל בעולם, בלי כל ידיעה מוקדמת, מה שהוא רואה שם זה העולם. מקסימום הוא יגיע למסקנה שהעולם הוא האלוהים. הוא יהיה פנתאיסט. ההנחה שהאלוהות היא נבדלת, בעברית קוראים לזה טרנסנדנטית, זאת הנחה שאני לא יכול להגיע אליה בלי ידיעה מוקדמת. כלומר, אני שמעתי מן המסורת הדתית על אלוהים, ואז הסתכלתי בעולם וגיליתי אותו שם. אבל אם מלא שמעתי, לא הייתי מגלה אותו. זה חשוב לדעת את זה. כן, כלומר, כי ההסברה הפשטנית אומרת, תסתכל בעולם, תדע שיש אלוהים, זה לא נכון.
אם אתה מסתכל למשל על היקום, אתה לא מבין את הגלקסיות, אתה לא יודע כמה כוכבים יש. אתה לא מבין איך זה בנוי, כי זה אין סופי.
בוא נספר לך סיפור. רוצה לשמוע סיפור? היה... מה? רוצה לשמוע? היה גוי אחד בשם לפלס. 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 נכון. הוא היה מתמטיקאי, היה איש מדע, היה אסטרונום. הוא היה חבר של קאנט. והוא הגה תיאוריה כיצד התהוותה מערכת הכוכבים של השמש, מערכת השמש. אז עוד לא כל כך הכירו את הגלקסיות, וזה, אבל בתקופה שלו דיברו על מערכת השמש. והוא דיבר על איך הרפילית הלכה והתכווצה וכו', ונהיה מזה השמש וכו'. הוא נתן הרצאה על זה לפני הקיסר נפוליאון. שמעת על נפוליאון? לפני כל החצר שלו, זה, הסביר, לקח גיר ולוח, תחיל להסביר איך נברא, איך בעצם התהווה העולם. שאל אותו נפוליאון, איפה אלוהים בכל זה? ענה לו לפלס, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. כלומר, אם אתה בא להסביר את העולם, אתה לא זקוק לשום גורם חיצוני כדי להסביר אותו. במילים אחרות, המחשבה שאלוהים הוא הכרח כדי למלא משבצת ריקה של X שווה יש אלוהים, זה לפחות יש סימן שאלה ענק על הדבר הזה. ברור? לכן מה שלפעמים אומרים אנשים, אם אלוהים לא היה קיים, היה צריך להמציא אותו, לא מקובל עליו. כלומר, אתה יכול להתהלך בעולם ולא לדעת שיש אלוהים.
ולמשל סטיבן הוקינג בספר שלו, קיצור תולדות הזמן, הוא גם מבין, זה שהוא לא מבין איך זה בנוי, הוא טוען כנראה שיש אלוהים.
סטיבן הוקינג, הוא לא מאמין שיש אלוהים.
הוא לא מאמין.
הוא לא מאמין. הוקינג הוא לא מאמין דווקא.
אבל האם תוכל שהפליאה והרציתה של היש?
כן, אבל זה... אני מסכים, אבל זה לא דרכם של כל בני אדם, זה דרכם של יחידי סגולה. למשל, דוד המלך היה כזה, כן? לפי איך שאומרים בספר תהילים, הוא היה כזה. כן, כן. השמיים מספרים כבוד אלו, כן. אבל זה לא דרך, זה מבחינה ספקולטיבית אין לנו הכרח לגלל זה. אבל אחרי ששמענו על מציאות האלוהה, אז אפשר גם לגלות אותו בטבע, זה אני מקבל. אבל איך שמענו? דרך ההתגלות. וההתגלות היא לא מצויה תמיד. היא בדרך כלל, כשהיא קיימת, כשכבר יש התגלות, היא בבחינת יש, ולפעמים בבחינת עין. וזאת בעצם השאלה ששאלו את עצמם בני ישראל במדבר. יש השם בקרבנו עם עין. מובן? אני רואה שעוד לא נכנסו הדבר.
לא, אני מבינה, אבל אני חושבת שזה ממש, שזה משהו,
עכשיו אני חושבת שזה
לא טבעני, שזה עכשיו מהתכנים. כן? אני מצטער. לא, כי אתה לא חושב שבא... אולי זה באמת עניין של דעה. מדברים למשל על חברת מוסד, אתה לא חושב שבגרעין הנשמה שלנו יש את החיבור למשהו
ודאי שיש, ודאי שיש לנו חיבור טרנסנדנטי. לא, לא, כי החוויה הטרנסנדנטית הזאת שאתה מדברת עליה נמצאת בנשמה, אבל היא לא נמצאת בנפש. זאת אומרת, מה שאני מודע לו באופן ראשוני זה לנפש. יש בנפש של בני האדם חוויות דתיות, הייתי אומר. החוויות הדתיות האלה הן אליליות. כלומר, כשאומרים שילד באופן טבעי מאמין, נכון? אומרים, הילדים יש להם אמונה טבעית, אבל אמונה במה? אמונה פגנית. זאת אומרת, המפגש שלי עם כוחות שמעליי, זה כוחות שאני שם אותם מעליי בתוך הקוסמוס, לא מעבר לו. מובן? עובד האלילים, עובד האלילים, כשהוא עובד לאלים, והוא בהחלט חושב שהאלים האלה הם מעליו, אבל זה, זה אלים שמצויים בתוך חלל ההוויה. מה שמעבר לקוסמוס לא מזעזע את הנפש, אני לא רוצה לחשוב על זה. כלומר, באופן טבעי, הנטייה של נפש האדם היא לא לחשוב על זה. היכולת הזאת נמצאת בנשמתו, אבל עד שהאדם יגיע למצב שהוא מודע לנשמתו, מדובר או ביחידי יחידים באנושות, או במי שזוכה להתגלות. כלומר, ההתגלות במעמד הר סיני, למשל, הייתה בעצם כמין פריצה של ההכרה. זאת אומרת, זה טראומטי בערך כמו ש, תסלחו לי, אונס הוא גם טראומטי. זאת אומרת, אישה לא מת... כן. האישה לא הולכת ברחוב מתוך מחשבה שהיא תאנס. כשזה קורה זה טראומה. אפשר לומר, יש מדרש שאומר דבר מאוד מעניין, שמעמד הר סיני הפך את עם ישראל לאנוסתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אסור לו לגרשה, כי יש הלכה. המאנס, אסור לו לגרש את האנוסה. אז לכן הוא לא יכול להיפרד מאיתנו אחרי מה שהוא עשה לנו. או במילים אחרות, לא, באמת, זה מאוד מעניין. המדרש הזה, יש הרבה מה להרחיב בו. זה מדרש קדום שמובא גם במהר"ל מפראג, לא יודעים בדיוק איפה זה כתוב, אבל זה מובא גם במהר"ל מפראג וגם במנחה בלולה לרבי יעקב רפא מפורט, שהיה ראשון של משפחת רפופורט לפני 500 שנה. כן, כל הרפופורטים שבעולם הם צאצאים של אותו רבי. זאת אומרת שההתגלות היא טראומה. צריך להבין משהו, יש משהו, אם כן, כן, כן. אז השאלה היא מה יש לנו, כן, זה כשנגיע, ודאי שזה יתביע חותם קולקטיבי, אבל זה הנושא של פרק י' ת', אנחנו בפרק י' ז', בפרק י' ת' נגיע לזה, כן. אבל צריך להבין שזה, נגיד, הייתי אומר אפילו לא טבעי ולא נורמלי לחשוב על זה.
לא, הבנתי, גם אומרים, אני צריך,
הייתי אומר ככה, עוד לא הסברתי מאיפה זה בא הנפש, מאיפה זה בא הנשמה. נאמר ככה, הנפש זה האני המודע שלי, המעורה בחיים הטבעיים. נגיד, זה המבנה הפסיכו-פיזיו-ביולוגי שלי. אני, עם זה אני נולד. הנשמה, אתה אומר, זה המציאות האידאית שלי, או האידאלית שלי. זה מה שאני באמת, אבל בפנימי פנימיות. זה משהו שמאיר עליי מבחוץ. נכון. מי ש... מה? החיבור נקרא רוח. הרוח זה החיבור בין הנפש לנשמה.
אז כאילו קודם כל מגיע לרוח ואחר כך לנשמה?
נכון. נפש, רוח ונשמה. נכון. בבקשה. רגע, אנחנו נלך לפי הסדר הזה. כן. כן. כן, אבל בלי מים. אבל בלי מים. בלי מים. זה המקור של עם עין. יש שם כיוונו עם עין. כמו היה...
זה המקור של
העין. לא. אם היה להם מים כל הזמן, היה ברור להם שיש השם בקרבנו. כי הוא דואג לנו כל הזמן בתור יש. הנה, אתה תמה, יאללה, על המקום יש לך מים. כן. כן, בדיוק. התינוק על המקום, הוא עושה, מקבל בקבוק. כן. מה שאין, כן, פה יש איזה שלב של דאגה, של מצוקה. אין מים. אז אולי הוא מתגלה אלינו בתור עין. לכן זה המקור של השאלה. יש השם בקרבנו עם עין.
אז דבר מאוד, כאילו, המריבה הזאת, כן. זה דבר מאוד ברור. זאת אומרת, זה לא דבר...
אני הייתי מתאג אותו דבר. נכון, נכון, בהחלט.
אני אומר על זה שרואים שהיהודים הם קוטרים כבר מיצר.
לא, אבל זה נורמלי, סליחה, סליחה. יש לך 600 אלף אנשים יוצאים אל המדבר, מי שלוקח אותם לא לוקח אחריות. הם אומרים, אנחנו צמאים, מה אתם רבים איתי? מה זאת אומרת אנחנו רבים איתך? אתה רוצה אנשים ימות? יש פה איזה תינוק, יש תינוק שהולך להתייבש, יש לך כבר שלושה עיזים שמתו, אשתך עצבנית, מגרד לך בכל מקום כי לא התרחצת. ומשה אומר, מה תריבון עם עדי? מה זאת אומרת, מה תריבון?
אבל הסיטואציה היא בגלל שיש לי קרוב קצר.
לא, אבל אני אומר שההתנהגות של בני ישראל היא נורמלית, היא צפויה. זה נורמלי שידברו כך.
בגלל שיש להם זיכרון קצר, ולפני כן יש כמה אירועים כאלה. אין להם מה לאכול, הם מקבלים מן.
אז הם מבינים שהם צריכים לצעוק. חוץ לזה, אדם שאין לו מה לשתות, שוכח את הכל. כן.
אז רגע,
את יודעת כמה זמן הוא מצביע? כן, טוב, בסדר, נו, נו. נו, דברי, 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 נו. אז?
אז אני רוצה לחבר...
ועוד שואלים למה אני דיברתי על התאריכים. כן, נו. לא, לא אם יש אלוהים אין, זה לא השאלה. יש השם בקרבנו, לא, האם השם, אני מסביר, לא אם הוא בקרבנו או לא, האם הוא בקרבנו בתור יש או בתור אין?
כן, זה דיברתי את העניין הזה.
לא, אז לכן אני אומר, ברור שיש אלוהים מבחינתם. זאת לא השאלה.
אז השאלה היא, האם הוא מתגלה בתור
ראש ובתור? נכון.
והשאלה היא שלפעמים ככה, לפעמים ככה, מה?
התשובה היא שלפעמים ככה, לפעמים ככה. נכון.
השאלה היא למה?
כן.
השאלה
היא אמין
שהם
סיבים. רגע, שאל.
לגבי המצב, לגבי מה שדיברנו קודם, נשמה ורוח.
ונפש.
המצב, כן, נפש רוח ונשמה.
כן.
המצב שלנו כאילו זה תמיד הוא נפש
לפחות.
המצב האידיאלי שלנו זה רוח כאילו?
לא.
נשמה?
לא. יש עוד מדרגות, מעל הנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה נושא, צריך להרחיב. בסדר? מה רצית לשאול? איה נפש החיים שער א' פרקים ט' ו' ט' ז'. כן, בבקשה.
למה השאלה של הגילוי מבחינת יש ומבחינת עין זה שאלה של הזהות הישראלית, איך זה קשור אותה לשנים, ולמה הגילוי יותר גדול זה שאני
שמח? טוב, אני אסביר. השאלה אם הקדוש ברוך הוא מבחינת יש ומבחינת עין זה השאלה מי אני. כי אם אנחנו רואים מה שהתורה מספרת, אני לא יכול להמשיך, הם מפריעים, אני מצטער, זה לא אשמתי, זה אשמתם. כן, מה שהתורה מספרת על עם ישראל זה שזה עם השומע את דבר השם. עכשיו השאלה היא, ברגע שאני שואל את עצמי השם בקרבנו עם עין, אני שואל את עצמי אם אני עם ישראל או לא. אני רוצה להסביר את זה בדרך דוגמה היסטורית. יש, כידוע לכם, פסדו מדע מכונה ביקורת המקרא, ששואל את השאלה, יש השם בקרבנו עם עין. עכשיו, באיזה מקום באירופה פותח המדע הזה? בגרמניה. במקום שבו נשאלת השאלה, יש השם בקרבנו עם עין, בא המלאק ליישב. ברור? כי השאלה של ביקורת המקרא זה האם עם ישראל הוא באמת קיים או לא, זאת השאלה, או שזה בלוף. מדוע כשאני צמא יש גילוי יותר עליון? כן, כי זה, איך לומר, יש יותר כבוד למלך כאשר מתנגדו מקבל עליו את עולו מאשר כשאוהבו מקבל את שלטונו. אז אני עוד לא עניתי. אני עוד לא עונה על זה. בסדר, תעשה לי טוב. אני רוצה פשוט להגיע לתאריכים. מה הייתה השאלה שמה על הספק?
לפי מה שאתה
אומר. מי מדבר שם? זה... נכון. זאת אומרת, לפי מה שאני אומר, עם ישראל בזמן הזה הוא בספק. במילים אחרות, זה כבר 2400 שנה שאנחנו לא עצמנו. מאז שמת הנביא האחרון. אתה צודק.
לא, אבל בתור האחרון זה נראה
ש...
כמו שאני מרגיש שהיום, וכמו הזמן שהיהודים בגרמניה, מי שקלט את הבלגן מתחיל לקבוע. עוד פעם, שם זה לא עדיין את ישראל, אבל מי שכבר מניח את ה...
נו. זה נכון שיש היום איזה מין אמירות פסימיות שצריך להתכונן לגולה חדשה ודברים כאלה, נכון?
לא, חד וחלילה.
אלא?
יש את אותו משהו באוויר שכל העיתונות לדוגמה מדברת עליה היום. השאלה היא, אני חושב שהיום אנחנו היום באותו ספק כמו שהם לא כמו, אבל משהו...
אני מבין שאתה אומר משהו שלא לגמרי ברור לי. זאת אומרת, על מה אתה מדבר? היום יש, בגלל המלחמה, יש... אתה רוצה להגיד שכאילו שהמלחמה באה להחזיר את האמונה? אתה רוצה כאילו לומר שמלחמת לבנון, תפקידה הייתה להשיב לנו... לא, אז לא הבנתי על מה אתה מדבר אם ככה. כלומר, אתה רוצה להגיד שיש להיסטוריה משמעות, במילים אחרות.
שיש משמעות...
יש משמעות להיסטוריה. עכשיו, איך לפרש מאורעות שאנחנו בתוכם, זה קצת יותר מסובך, אולי בהזדמנות, בסדר? אולי בהזדמנות, אבל... פה, אני מלמד פה, זאת אומרת, את הכיוון הכללי של הדברים. איך הדבר הזה מתממש בכותרת האחרונה של ידיעות האחרונות, זה, יש לי גם קצת ספקות. לא הבנתי. נשיא איראן, אתה אומר, אז אתה כבר לא מדבר על מלחמת לבנון, אתה מדבר על גוג ומגוג כזה, כן? תראה, צודק, אני מוכן לתת פעם שיעור על גוג ומגוג, בסדר? אבל לא עכשיו, כי אני מת לגמור עם הסיפור הזה של התאריכים. אתה סולח לי? מה? בסדר, טוב. לא, אי אפשר. אפשר? לא, יכולים. לא, אבל תנו לי, אני רוצה, גם לי מותר להגיד משהו. פסוק י' ז', שימו לב טוב. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. באיזה יום אנחנו עדיין, איזה תאריך?
27.
כף ז' באייר, נכון?
כן, נכון.
ויאמר משה, פסוק ח', ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בך, אגב, מי זה פתאום יהושע? פתאום היהושע הזה קופץ, לא הכרנו אותו עד עכשיו.
נכון.
זה קצת מוזר באמת. בחר לנו אנשים וצא, הילחם בעמלאק. למה צריך לצאת? זה גם לא ברור. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. מה זה מחר? איזה תאריך? כף ח' ביער. זאת אומרת, המלחמה הראשונה בהיסטוריה שבה עם ישראל לחם הייתה בכף ח' ביער. המלחמה הראשונה, הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל היה בכף ח' ביער. מובן? כן או לא? מה? ה' ביער, לא, ה' ביער זה 23 ימים לפני כן. עכשיו, כל זה היה בנוי על ההנחה שהחנייה באלוש ובדופקה הייתה של יום אחד, נכון? עכשיו אני אביא לכם הוכחה שאני צודק. תסתכלו בפרק י' ת' בבקשה. פסוק א'. פרק י' ת', כן. פסוק א'. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, נכון? אז איזה, ברכום הזאת, ראש חודש סיוון. נכון. הם הגיעו להר סיני. מה היה לפני כן? ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אז הם נסעו יום לפני. כפתת. נכון? הסימן שהם היו ברפידים מתי? בכפחת. אז לא נשאר לך יותר מאשר יום אחד של מנוחה באלוש ובדופקה. קודם כל, יש מי שאומר שהיו 30 יום. זה דעת רבי יוסף. דעת חכמים, סירה של נגיד רבי יוסף. מה? לא, פשוט. לא, זה מתחיל להסביר משהו על מהותו של התאריך הזה, כפחת באייר, שיש לו כנראה משמעות ייחודית בהיסטוריה, זה יום הניצחון על עמלק. מה? מה יש? טוב, אני צריך להסביר פה כמה דברים. השאלה אם יש לנו זמן. לא, אין לנו זמן. אין לנו זמן, אבל בלי נדר, בפעם הבאה, תזכירי לי את זה בתחילת השיעור, שאני אסביר מה זה חשוב כל כך התאריך הזה. בסדר? כל טוב, שלום.